טוב, שלום, שנה טובה. אנחנו נתחיל את הלימוד שלנו לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה בעזרת השם. חז"ל זיהו בפסוק בתהילים פי א', מקור מספר אחד, את הפסוק שמכוון ליום המיוחד הזה שאנחנו הולכים להיכנס בו, ראש השנה. תיקו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. בפסוק הזה בתהילים חז"ל ראו את המצווה, מצוות היום של ראש השנה, מצוות השופר. תיקו בחודש שופר, ובחודש הכוונה בראש חודש. איזה חג יוצא לנו בראש חודש? כידוע, החג היחיד שיוצא לנו בתחילת החודש זה בעצם ראש השנה. כך גם אומר התרגום שמופיע לפניכם, תיקו בירחא דתשרי שופרה, אם כן מפורש, בתרגום שמדובר על חודש תשרי, בירחא דמתכסה יומא חגיה דילנה. זה באותו חודש, ראש חודש, שמתכסים בו ימי החגים שלנו. כלומר, יש דבר מאוד מיוחד שקורה בימים האלה של ראש השנה, שאנחנו באים לאותם הימים הנוראים דווקא באותו זמן שבו הירח מכוסה. תיקו בחודש שופר, בכסה, יש פה איזשהו כיסוי, והוא דווקא יום חגנו. זה פסוק שבו חכמים זיהו את ראש חודש, את ראש השנה בראש חודש בתהילים. יש כאן דבר יוצא דופן. כל החגים הם בירח או מלא או מתמלא, או בט"ו בניסן או בט"ו בתשרי, או בוו בסיוון, כשהירח הולך ועולה. יש כאן הערה מיוחדת, שדווקא הימים האלה של ראש השנה קשורים למידת כיסוי. ואנחנו רוצים לנסות לברר היום מה פשר הדבר הזה. למה יש לנו חג? ככה זה נקרא, אגב, דבר מעניין. שראש השנה כאן מכונה בשם חג. זה ימי דין. אנחנו מתחילים בראש השנה 10 ימי תשובה. לכאורה יש פה ימים שמפורסמים בפיהם של כולם כימים נוראים, והנה באותו פסוק בתהילים שמרמז על ראש השנה, הימים הנוראים האלה, ראש השנה, ימים של משפט, המלך הקדוש, המלך המשפט, מופיעים כאן בכינוי של חג. מה החג? מה אנחנו חוגגים? מה באנו לחגוג בעצם? זה דבר שצריך קצת בירור, הדבר הזה. באמת, השאלה הזאת נשאלת כאן במקור מספר 2 בפחד יצחק של הרב אוטנר, ונקרא מיד את הסעיף א' בדבריו. מאמר א', פרק א', סעיף א', חידוש גדול מצאנו בעבודת היום של ראש השנה, ונתגלה לנו חידוש זה מדברי קבלה. דברי קבלה, הכוונה דברי נביאים שקיבלנו אותם בנבואה. ויאמר להם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין נכון לו. אנחנו נמצאים בתקופת שיבת ציון הראשונה, כשבני ישראל שבים מן הגלות של בבל בזמן עזרא ונחמיה. כל עם ישראל מתכנס, אנחנו כאן בראש השנה, וכל העם מתעורר לתשובה גדולה מאוד, והם מקבלים הדרכה ממנהיגי העם. ויאמר להם, לכו, אכלו משמנים ושתו ממתקים. מסתדר מאוד עם זה שזה חג. הנה כתוב מפורש בפסוק הזה, שביום ראש השנה, אף על פי שרצו לצום, ורצו למרר בבכי על אבונותיהם, כדי להגיע למיצוי התשובה, הם מקבלים הדרכה, לכו, אכלו משמנים ושתו ממתקים. לא, צריך לחגוג. מקבלים עוד הדרכה. לא רק שאתם צריכים לחגוג, אלא שילחו מנות לאין נכון לו. כלומר, תדאגו לאלה שאין להם. אומר פחד יצחק, ולמדים אנו מכאן שמעשה החסד ופעולות הטבה לאחרים נקבעים במטבעת קדושת היום של ראש השנה. הערה ראשונה, יש לשים לב, אומר הפחד יצחק, שקושרים את היום הזה דווקא בצורך להיטיב עם הזולת. אם לא הזמנת מישהו לראש השנה, יש לך בעיה. אם לא דאגת שלכולם יהיה לו מה לאכול, אז אתה לא מקיים מצוות היום, שנאמר ושילחו מנות לאין נכון לו. יש כאן הדרכה, הדרכה גדולה מאוד. אתם תחגגו ביום הזה ותדאגו שלכולם יהיה טוב ביום הזה. דבר מעניין, דווקא בראש השנה, מפורש בדברי קבלה, בדברי הכתובים. והצעת הדברים כך היא, אומר הפחד יצחק, תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגינו. הרבה פירושים נאמרו בביאור מילת בכסל, אבל העובדה כי המקרא קודש של ראש השנה צוין כאן בתיבת בכסל אינה זזה ממקומה. ורואים אנו בזה כי חג ראש השנה נתייחד בתכונה זו של בכסל. אורות הקודש של עיצומו של יום ראש השנה, מתוך הכיסוי הם עולים ובוקים. ואם בנו למנות גלוי וכיסוי בקדושת הזמן, כי אז נאמר שמקומה של ראש השנה בין המקראי קודש הוא כמקומו של התמון בין הגלוי. כלומר, הפחד יצחק מיד מבליט נקודה מאוד מיוחדת לגבי היום הזה, שמה שהוא כאן שייך לכסה, למחוסה. ואכן, לעומת החגים האחרים, שבהם הירח מאוד מלא, מאיר מאוד, או מתקרב לזה, כן? אפשר אפילו לצרף לזה חגים דרבנן, כמו פורים, י"ד תדבב לחודש, ממש אמצע החודש, ט"ו בשבט, ט"ו באב, הכל באמצע החודש. הנה פתאום יש לנו איזה חג, וככה אומר הפחד יצחק, לא תמצא דבר דומה, הוא מתייחד בזה, שיש פה איזה סוד מחוסה, עניין ששייך לו כיסוי, ומתוך זה צריך להופיע אור גדול. אורות הקודש, הביטוי הזה מאוד מעניין, אורות הקודש של עיצומו של יום ראש השנה, מתוך הכיסוי הם עולים ובוקים. ואנחנו רוצים לנסות להבין מה הם אורות הקודש האלה ומה הכיסוי הזה, מה פה מכסים ומה צריכים לגלות. עבודת היום בלגלות מתוך התמון, מתוך המחוסה. ולכאורה לזה מכוון הפסוק בעצמו בתהילים, כשהוא אומר, תיקו בחודש שופר, דווקא בבחינת כסה, כיסוי, ליום חגינו. שאם אנחנו רוצים עד הסוף ללכת עם המשמעות של הפסוק, יש מעין חג דווקא בגלל שכסה, בגלל שמחוסה. שלכאורה, עד רבה, לאדם יש בטח יותר שמחה באור גדול, כשירח מלא ומאיר את הלילה, את הליל, את החושך. לכן בדרך כלל החגים הם בירח מלא, כי זה בא זה באמת בא להאיר את החושך. והנה בראש השנה, דווקא מתי חגנו? בכסה. אנחנו רוצים לחגוג דווקא את הכסה, פילי פלואים. מה באמת ריבונו של עולם רוצה מאיתנו ביום הזה? נוסיף את תחילת דבריו של הפחד יצחק בעניין הזה, שמצוות היום בחסד, ושילחו מנות לאין נכון לו. תבדקו, חפשו, תראו למי אין, מי צריך, זה הזמן לדאוג לו, ולא להשאיר אף אחד בחוץ. לא להשאיר אף אחד בלי אותה הטבה שאצלכם מבחינת חג. שהרי מפורש באותו פסוק בנחמיה, לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים, פילי פלואים, אנחנו בראש השנה, ביום הדין, והולכים לאכול משמנים ולשתות ממתקים. שכשלה עצמו מפליא מאוד, אבל מיד באה גם ההדרכה הזאת, שכולם צריכים להיות שותפים באותו חג, ויש להבליט את מידת החסד דווקא בראש השנה. כדי לנסות להעמיק מעט בסוגיה הזאת, אנחנו נפנה לגמרא במסכת חולין, ואחר כך לפירושו המפליא לעשות של המהר"ל בפירושו על רש"י, על התורה, גור אריה. מתחת, במקור מספר אחד, מתחת לפסוקים מתהילים, מופיעה אותה גמרא, בוא נקרא אותה. במסכת חולין, פרק ולטרפות, פרק שלישי, אני קורא את הגמרא בצד ימין, רבי שמעון בן פזי רמי כתיב. רבי שמעון בן פזי היה מקשה בין שני פסוקים. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. ריבונו של עולם עסוק כאן בבריאת העולם. מה הוא ברא? שני המאורות הגדולים. תעלה אותם בשמיים. הוא כתיב, אבל מיד אחר כך מה כתוב? את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אז אנחנו צריכים לתרץ כאן קושייה. האם הקדוש ברוך הוא ברא שני מאורות גדולים, או אחד גדול ואחד קטן? הדבר ידוע, והנה בוא נקבל הסבר. ההסבר הזה, כשנקרא אותו עד סופו, חוץ מלהשתומם ממה שכתוב בו, לא נשאר לנו הרבה. אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? שני מלכים זה הכוונה, השמש ואני, אנחנו שני מלכים. איך יכול להיות שאנחנו נשב על אותו כיסא, וכתר אחד הכוונה? אמר לה, לכי ומיעטי את עצמך. אכן, צודק, טענה צודקת. ירח יודע לטעון טענה צודקת. לא ייתכן ששני מלכים ישתמשו בכתר אחד. אז מה עושים? אז עושים אחד מלך ואחד לא מלך. מי? הירח שטען את הטענה הנכונה. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי פילי פלאים. אני הטוען את הטענה הנכונה, ואני מקבל את העונש, שזה נראה כמו עונש. אמר לה, טוב, באמת, כאן משהו לא בסדר. תיקון, אמר לה, לכי ומשול ביום ובלילה. ניתן לך פיצוי. מה יש? נראה את הירח גם בלילה, זה ידוע, אבל גם ביום. לא מעט הימים שאנחנו רואים את הירח ביום. כלומר, זה הפיצוי. אמנם אי אפשר לסדר אחרת שהשמש הוא המאור הגדול ואתה המאור הקטן, אבל ניתן לך איזשהו פיצוי, שהתאירי גם ביום ולא רק בלילה, כמו השמש שמאיר רק ביום. אמרה לי, מהי רבותה? זה פיצוי. מה הרווחתי מזה? דשרגה בתיארה, מה יענה? כשאני, הירח, מאיר ביום, זה כמו שמדליקים נר באמצע היום, שהוא כמובן לא מאיר כלום. כלומר, אף אחד בכלל לא שם לב וזה שאני קיים בשמיים ביום. רק לפעמים מישהו מתפלל לראות בכלל ירח ביום. מה הוא עושה פה? הוא טעה, כנראה התבלבל בין היום לבין הלילה. זאת אומרת, זה נקרא פיצוי. איזה פיצוי זה? אז ריבונו של עולם אכן לוקח מאוד ברצינות את הטענות של הירח. אמר לה, זיל, לימנו בך ישראל ימים ושנים. טוב, אז ניתן לך פיצוי אחר, שכשישראל יצטרכו למנות ימים, שנים, ימים לצורך חודשים, ושנים, איך אנחנו עושים מן השנים, מתוך צירוף כל החודשים, זה יהיה על ידך. אמרה לי, מהירח פיקח מאוד, הוא עוקב בצמוד אחרי כל הטענות ואומר, לא, זה לא רק, מה פתאום, זה לא עובד ככה, ריבונו של עולם. ידוע, הלוח הוא לא בנוי רק עליי. יומה, יומה זה שמש, כך אומר רש"י, בצד שמאל, למעלה, שורה רביעית, יומה חמה. יומה נמי, אי אפשר דלא מנובה תקופותה דכתיב, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. כלומר, אתה מנסה לתת לי פיצוי על ידי שאתה תולה בי חשיבות, אבל החשיבות הזאת, שוב, אני מתחלק בחשיבות הזאת עם השמש. טוב, אז זה באמת עוד לא פיצוי, נגיע לפיצוי הבא. זיל, ליקרו צדיקה בשמך. אז ניתן לך פיצוי מאוד רציני. מה הפיצוי? שאת המאור הקטן, נכון? הירח זה המאור הקטן. אז מי עכשיו? תדעי לך שהצדיקים האמיתיים בעולם ייקראו גם כן קטן. שנאמר, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. כל אלה פסוקים בתנ"ך. כלומר, מה יש להיפגע מזה שאתה הירח נקרא המאור הקטן? מה, פחות מיעקב, משמואל ודוד? הם לא נפגעים מזה שאומרים עליהם קטן. אולי אפילו זה שבח שלהם, שזה בצורה מסוימת מידת ענווה. אבל הירח לא כל כך מתנחם מזה. חזיה דלקה מיטבתא דעתא. ראה הקדוש ברוך הוא שעדיין הירח לא התיישבה דעתו בזה, אמר הקדוש ברוך הוא, אביאו עליי כפרה, אביאו כפרה עליי, שמיעטתי את הירח. והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש, שנאמר בו לחטאת לשם, מה שלא כתוב ביתר החגים. ביתר החגים אמנם מביאים שעיר חטאת, אומר רש"י, שלוש שורות מן הסוף ברש"י, בכולה ורגלים כתיב, ושעיר חטאת אחד, ולא כתיב באו לשם. כלומר, שעיר החטאת היחיד שכתוב במפורש שהוא לשם, זה בשעיר ראש חודש. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירח. כלומר, בסופו של דבר, נראה שהירח נשאר פגוע מן הסיפור הזה. זה שהקדוש ברוך הוא מיית את הירח לעומת השמש, זה כל הטענות וכל הניסיונות לפייס את הירח לא עלו יפה. משהו נשאר לא טוב. משהו נשאר פוגע. ששני המאורות הגדולים הפכו להיות אחד המאור הגדול ואחד המאור הקטן. אז בסופו של דבר, מה אומר ריבונו של עולם? ריבונו של עולם, מה האמת? האמת היא שיש משהו נכון בדברי הירח. אז נשאר רק דבר אחד, פתרון אחד, שיחפרו על מה שעשיתי. לכן נאמר, אביהו עליי חטאת. גמרא מפלי לעשות, פילי בליים. והגמרא הזאת, ניסו לברר אותה בהרבה צדדים והרבה פירושים, ואין ספק שיש בגמרא הזאת סודות עמוקים. אנחנו, כדי לנגוע במעט בהבנת הדברים שנאמרים כאן, אנחנו הרי נמצאים בסודות מעשה בראשית, בתהליך התהוות העולם, אבל לא רק בתהליך התהוות העולם, אלא במפגש שבין האדם לבין אותה מציאות שנוצרה בהתהוות העולם. כי בסופו של דבר אנחנו רואים שלא מדברים רק על מה שקרה אז. בסופו של דבר, כשריבונו של עולם מגלה את מה שהיה שם עם הירח, הנקודה האחרונה והסופית היא חטאת. ישראל יביאו בראש חודש חטאת, לכפר על הדבר הזה שנקרא מיעוט הירח. אז זה לא נשאר עלום בסודות מעשה בראשית, כי אנחנו אדם הופכים, אנחנו ישראל, להיות שותפים לדבר הזה, קשורים לדבר הזה. ריבונו של עולם, במה שציווה לנו לעשות בראש חודש, כל ראש חודש, מחלוקת אם בראש השנה מביאים את השעיר הזה בבית המקדש, שעיר ראש חודש, אז אנחנו הופכים להיות שותפים, קשורים. ריבונו של עולם קשר אותנו לעניין הקוסמולוגי הזה, שאין שני מאורות הגדולים, אלא המאור הגדול והמאור הקטן. הוא קשר אותנו לעניין הזה. הוא לא השאיר אותנו בחוץ, הוא הכניס אותנו לתיקון. זה דבר מאוד יסודי להבין, כי לזה בדיוק אנחנו הולכים. אנחנו נמצאים יומיים לפני בריאת האדם, בסיום מעשה בראשית של בריאת כל העולם. אנחנו יכולים להתבונן על זה כתאריך מציין, נברא העולם, נברא האדם. אנחנו יכולים להסתכל על זה כמי שבאים ושואלים את עצמם, אז רק מה רוצים ממני עכשיו שאני מגיע לאותה נקודת מפגש שבין הדור הזה עכשיו, ברגע הזה אנחנו, לבין דבר שהתחולל לפני 5,768, עוד יומיים, מחר בלילה בעצם, 69. מה? הרי פה הגמרא הזאת אומרת שזה הולך להיפגש, אנחנו מתקרבים. המפגש הזה בין חזרה לאותו רגע קריטי, מיוחד, בריאת העולם, בריאת האדם, אנחנו חוזרים אליו עכשיו, מתקרבים שעה אחר שעה, מצד שני אנחנו כבר כאן. אז ריבונו של עולם בגמרא הזאת מכוון אותנו לנקודת המפגש הזאת. זה מה שקרה בעולם. ואתם ישראל תביאו עליי כפרה. אתם תביאו שעיר ראש חודש. ובראש השנה אתם תעשו חג. מה אנחנו? מה המקום שלנו? איך אנחנו נכנסים ליום הזה? מתוך ההסתכלות הזאת שאני הולך להיפגש עם התחוללות מעשה בראשית, שבטח יום ראש השנה הוא זמן סגולה לחזור לאותה נקודה מפליאה שהאדם עד עכשיו מנסה לרדת לעומק סודה. מה אני הולך לעשות? איך אני הולך בראש השנה להיפגש עם זה? במקור מספר 3, שאצלכם נדמה לי בצד השני של הדף, המהר"ל יש הסבר מאוד עמוק. זה השאלה של המהר"ל, ידידיה. שאלת טוב. אז בוא נראה עכשיו, נקבל את התשובה. מפאת חוסר מקום, אז אנחנו צריכים קצת לדעת לעקוב אחרי דברי המהר"ל בגורארי על פרשת פנחס, על אותו קורבן חטאת שאנחנו מביאים בכל ראש חודש, שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו, והפעם אותו ראש חודש מתעלה גם לדרגה של ראש השנה. זה מתחיל למעלה בצד שמאל. והנה לאיש חכם ונבון, הרוצה להבין דברי חכמים, אפתח לו אוצר חמדה, שעצרו חכמים במתמונים. אם כן, המהר"ל מראש מקדים ואומר שהוא פונה לאיש חכם ונבון. זה א', כי לא מדובר בדברים פשוטים, אבל כנראה שחובת היום מביאה אותנו להתבונן בדברים יותר לעומק. דבר שני, תדע לך שמה שחכמים גילו בגמרא, באותו דו-שיח שבין הקדוש ברוך הוא לבין הירח, מדובר באוצר חמדה שחכמים הסתירו במטמונים. דע כי אין הקורבן שמביא האדם לחטאת וכמו אדם שחוטא למלך בשר ודם, הוא מביא דורון לפייס אותו, שאין הדבר כך. דבר ראשון, צריך לשלול את הדעה הלא נכונה. מה זה קורבן? קורבן בתפיסה הפשטנית, ואומר המהר"ל הלא נכונה, זה שהמלך כועס, אז אנחנו הולכים לרצות אותו, ונביא לו קורבן, ככה על ידי מתנה כזאת, הוא בטח מתרצה על מה שנעשה. הוא אומר, לא, זה לא קורבן בישראל. זה לא עבודות הקורבנות שאליה מתכוונת התורה, ויש לסלק את ההבנה הלא נכונה הזאת. אנחנו לא במדרגה הזאת, בטח לא התורה. אבל החטאת נקרא קורבן, כי החוטא נתרחק מהשם בשביל חטאו. והקורבן שמקריבים אל השם, כאשר יש לו קורבה אל השם, על ידי הקורבן, למעלה בצד ימין לגמרי, וסר חטאו שנתרחק בשביל חטא, והקורבן בשביל זה הוא סילוק חטאו. אז אומר המהר"ל, אסביר לך, זה פשוט. חטאת, התרחקת. הקורבן הוא פעולה שכולה נועדה לקרב אותך. זאת אומרת, מצד האמת הבעיה זה לא החטא, בניגוד למה שחושבים. זה לא החטא. הבעיה זה שאתה רחוק. ועכשיו אנחנו חייבים להחזיר אותך להיות קרוב. כי אין יותר טוב מלהיות קרוב לריבונו של עולם. אין יותר טוב מזה. ואז התורה נתנה לנו דרך, ולכן הדבר הזה נקרא בשם קורבן, ואם אתה מצליח להתקרב, על ידי זה מסתלק החטא. כלומר, הסתלקות החטא זה במסוגלות שלך להתקרב אחרי שהתרחקת. והקורבן נותן לך את ההזדמנות להתקרב חזרה. התקרבת בזכות הקורבן, סילקת את החץ. בדיוק הפוך. מה? למה דווקא קורבן? טוב, זה חשבון רציני מאוד להבין למה דווקא קורבן. דבר אחד בטוח, שכשאדם מביא קורבן, הוא עובר מחול לקודש. הוא עובר מחוץ לפנים. הוא עובר משטח פתוח למזבח. והוא מתקרב בדיוק למקום שממנו נברא. כל מציאות המקדש היא להחזיר את האדם לקרבת אלוקים. זה כל העניין של המקדש. עניין המקדש זה קרבת אלוקים. הקורבן הוא דרך בטוחה מאוד בזמן שבית המקדש היה קיים, ויאמר עוד מעט המהר"ל בהמשך, שגם כשאין קורבן, מה שאנחנו היום עושים במקום קורבנות, ונשלמה פרים שפתנו פועלות אותה פעולה. העניין תתקרב חזרה. אם אתה מתקרב, סילקת את החץ. כן. ודאי, כי הבעיה העיקרית בהתקרבות זה ההתקרבות הדמיונית, האשלייתית. אם אדם מתקרב כשהוא לא עובר את הדרגות, זה כמו אדם שרוצה לצלול, והוא לא למד איך לצלול, אם הוא מיד טס ל-100 מטר מינוס, הוא גם נשאר שם. זאת אומרת, זה לא עובד בצורה כזאת. כדי שבאמת ההתקרבות היא לא תהיה אשלייתית, היא לא תהיה דמיונית, שאדם בעצם מתקרב, הוא כל הזמן צועק שהוא מתקרב אל השם, והוא בעיקר מתקרב אל עצמו, ואל הרגשות שלו ואל הדמיונות שלו, אז זה בוודאי לא יביא אותו לקרבת אלוקים. ולכן הדרך להתקרבות היא כוללת כל כך הרבה שלבים, וכל כך הרבה הכנות והכשרות, ואז ההתקרבות היא של אמת, והיא לא התקרבות דמיונית. היא לא התקרבות של אשליה, שכאילו אני מתקרב. כמו שיהיו הראשונים שלפעמים האדם שומע את הקולות של עצמו והוא מפרסם לכולם שהוא נביא. כי הוא שומע את הקולות של עצמו, אז הוא כבר נביא. כן. או, זהו, על זה אנחנו נתקדם עליו ונראה באמת, הוא בדיוק נוגע בנקודה הזאת. מה זה אומר? מה זה עושה? אז אומר אמר על ככה, וכאשר מיית את הירח, אל תאמר שלא נמשך בשביל זה חיסרון והידר בתחתונים. שאם ימצא חיסרון והידר בירח, שהוא שליט ומושל בעולם השפל, בוודאי יימשך זה אל הנמצאים התחתונים למטה ממנו. אומר המהר"ל, אבל תדע לך שהסיפור הוא לא רק סיפור של הירח, הוא סיפור של כולנו. כי לא ייתכן שמרכיב כזה מרכזי בבריאת העולם, הירח, שעל פיו שמענו שקובעים יום ולילה, חודשים, שנים, גם בגלוי ידוע שהירח משפיע על העולם הפיזיקלי שלנו, לא ייתכן שהתמעטות הירח זה רק בעיה שלו. שלא תתחיל לחשוב ככה, יש לירח בעיה. אולי אתה קורא את הגמרא, אז אתה אומר, בסדר, מסכן הירח, אנחנו באמת נבכה יחד איתו, אבל זה יש לו בעיה. אמר, אתה לא הבנת. פה חכמים באו להגיד שלעולם יש בעיה. אם יש בעולם מציאות כזאת של התמעטות האור, אור הירח, כל העולם עכשיו מוצא את עצמו חסר. אז במה אנחנו עכשיו עסוקים? אנחנו עסוקים בהתייצבות של האדם מול אותו חיסרון עולמי שנוצר בתהליך התהוות העולם. וכאשר השם יתברך מחדש בכל חודש וחודש אור הירח, והנה השם יתברך מנהיג עולמו בהפך אשר היה מקודם, אשר היה ממעט אור הירח, אתה מחדש אור, ובזה מנהיג עולמו. כלומר, אומר המהר"ל, תשים לב למה שקורה בכל ראש חודש, וזה הולך לקרות ביום הראשון של השנה. שאנחנו עכשיו בכיוון ההפוך. אם בתהליך הבריאה ראינו יצירת העדר וחיסרון בבריאה, מיעוט הירח, בכל ראש חודש ובראש השנה שחל להיות בראש חודש, שהוא בעצם הולך להיות הראש של כל ראשי חודשים, זה הראש השנה, הראש של כל ראשי חודשים, והוא דווקא בראש חודש בכוונה לצורך זה, הולכים לכיוון הפוך. איזה כיוון? שהולכים למלא את העדר ואת החיסרון, כי ביום זה של ראש חודש, הקדוש ברוך הוא הראה לנו דרך, כשהוא קבע ראש חודש כיום שבו הירח מתחיל להתמלא חזרה. הגדלת האור לעומת התמעטותו. כל ראש חודש הוא בחינת אותו תיקון של התמעטות האור שהיה בזמן בריאת המאורות. כשהקדוש ברוך הוא קבע לנו ואמר לנו, תדעו לכם, מה שיתחיל את החודש זה כשאתם רואים את הירח בחידושו, באתי לומר לכם שזו צריכה להיות ההנהגה וההדרכה. שאנחנו עסוקים בלמלא חזרה את אותו חיסרון שהיה. אבל מה זה הקורבן חטאת? למה צריך על זה כפרה? למה זה בסדר, נפלא, ראש חודש ביום התחדשות הירח, מעולה, אבל מה צריך כפרה? מה זה השעיר חטאת שאנחנו ישראל מביאים? אומר המהר"ל, ובו ציווה השם יתברך להביא חטאת להתקרב אל השם, להיותם בו דבקים, ובזה הנמצאים דבקים בו יתברך, במה שהוא מהווה ומחדש האור, לא במה שהוא ממעט האור, והוא יציאה לנמצאים, אשר קיבלו מיעוט על ידי מיעוט הירח, ועתה הם מתאבקים במידת טובו יתברך, במה שהוא מחדש ומהווה האור. אומר, מגלה לנו המהר"ל שבכל ראש חודש אנחנו זוכים לדבר עצום. הרגשנו קצת ריחוק עם מיעוט הירח, השפעה על כל העולם. קצת ריחוק. התמעטות הירח זה התמעטות הרגשת האור. וכשאתה מרגיש פחות אור, אתה מתרחק. וריבונו של עולם לא אוהב שהנבראים שלו הם רחוקים ממנו. כי כל מידת השם יתברך היא טוב ומיטיב לכל. ריבונו של עולם רוצה להיטיב עם בריאותיו, וריבונו של עולם רוצה אותם קרוב. אז הוא מראה להם דרך, בואו תתקרבו אליי. אל תדאגו, האור הזה שהתמעט בזמן הבריאה והיה הכרחי שהוא התמעט, כדי שלכם יהיה קצת חופש פעולה, כדי שתוכלו גם להיות שותפים באיזושהי מידה, כדי שתדעו עולם לא רק שלם אלא עולם משתלם. והמהר"ל הולך להגיד שהתחדשות דבר זה גדול יותר מן הדבר עצמו. כדי שזה יהיה זה, היה צריך למעט את הירח, אבל לא התכוונתי שבאמת הנבראים יהיו רחוקים ממני. ולכן, בכל תחילת חודש, אני מגלה שרצוני האמיתי הוא להיטיב עמכם ולהוסיף לכם אור. ולכן באותו יום, אותו יום של ראש חודש, בואו, תתקרבו חזר אליי. אני אוסיף אור, ואתם תקבלו ממני על ידי זה איתות להתקרב חזרה מה שיותר קרוב. איך תעשו את זה? תביאו קורבן. הקורבן, חידוש עצום של המערל. אותו קורבן חטאת שמביאים לשם, זה אכן לשם. זה להתקרב אליו חזרה. ריבונו של עולם מאוד לא שמח מזה, שהתמעטות אור הירח נתן הרגשה לנבראים שהם רחוקים כל כך, שהוא בשמיים ואנחנו בארץ, שאנחנו בעולם של חושך ורק שם זה האור. מאוד כואב לראות לילה כזה חושך. לפעמים יותר מדי חשוך, מגששים, מחפשים באפלה. איך מגיעים? אומר ריבונו של עולם, תדעו לכם, כל ראש חודש אני מסמן לכם שאני רק מחכה לדבר אחד, להיטיב עמכם, להאיר לכם, להוסיף לכם מטבע. בתוך אותו עולם שנראה כזה חסר וסובל מהתמעטות הירח, אני נותן לכם הזדמנות. תביאו קורבן. לא אני צריך, אתם צריכים. בעצם אתם רוצים. אני נותן לכם את האפשרות לבוא חזרה אליי. שובו אליי ואשובה עליכם. קורבן חטאת זה, אומר המהר"ל, עניינו, תפקידו לסמן לנו ישראל שריבונו של עולם רוצה בנו, בקרבתנו, מה שיותר צמודים אליו. זה נקרא קורבן כפרה, שהוא בא להשלים את החיסרון, לחפר, להשלים את החיסרון הטבעי הזה שהופיע בתהליך הבריאה. ומתוך זה אנחנו נרוויח הרבה מאוד. תראו מה שאומר המהר"ל בפסקה השנייה בצד ימין, בשורה השישית, ליד מספר 109, אז מקבלים הנמצאים ממידת טובו, משהו מחדש האור, וכך הוא יתברך דבק בהם אתה, והרי הוא יציאה אליו יתברך ממידה שהיה מנהיג עולמו מתחילה למעט הירח. אנחנו בתהליך הפוך עכשיו של המידה ששלטה אז בזמן בריאת העולם למיעוט הירח. הוא מנהיג עולמו במידת טובו, וזהו יציאה וסילוק חסרון הראשון כאשר הם דבקים במידת טובו. והוא עמהם גם כן, על ידי קורבן זה, שהוא חטאת לישראל וכפרה להסיר תלונת הירח. מה אנחנו עושים כשאנחנו מביאים את אותו קורבן חטאת? אנחנו משתפים פעולה עם ריבונו של עולם. ריבונו של עולם עושה לנו סימן קטן, אומר, נו, 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 זה לא באמת מה שאם מיעטתי את הירח, זה לא לעולם. זה היה רק לצורך הבריאה, לתת מקום לנמצאים ולנבראים, כי אם העולם היה נשאר מלא אור, לא היה מקום לשום צל, לא היה מקום לשום נברא. אז אני כל ראש חודש מסמן לכם, אהוביי, אני רוצה להיטיב לכם, אני רוצה להאיך חזרה ולהשלים את כל האור שהחסרתי בבריאה. תספרו מספר ראשי החודשים שהיו מאז בריאת העולם, ואז נבין בכמה הקדוש ברוך הוא מנסה, משתדל ורוצה להשלים את כל האור שנחסר. ואז הוא אומר לנו, אבל אתם תעזרו לי. אני מאיר לכם, ואתם תוכיחו שאתם קלטתם את האור שאני מאיר. שבאותו תחילת חודש, אתם מביאים את הקורבן הזה להתקרב אליי חזרה. שקלטתם שאני רוצה את קרבתכם. אם הריבונו של עולם מסמן לנו קרבה, ואנחנו לא מתקרבים אליו, זה הרגע הכי עצוב בבריאה. שקדש ברוך הוא מסמן לנו, אני רוצה קרבה, והנבראים לא נהנים לבקשת קרבתו. אומר המהר"ל במאמר הארוך הזה, שלא נקרא את כולו וכדאי להשלים אותו, דברים נפלאים ומדהימים, הבאת הקורבן בכל ראש חודש שלנו, ישראל, זה הסגולה שבאנו לקלוט את האותות, את הסימנים האלוקיים, הרוצה ריבונו של עולם להיטיב עם ברואיו, ומסמן להם, בואו קבלו אור וקבלו טוב ממני. ואנחנו משתפים פעולה עם ריבונו של עולם. בא יום ראש השנה, ואנחנו מכינים עכשיו לזה את כל השנה. נחזור לפחד יצחק, שאמר לנו שביום הזה חג על הכיסוי. חג על הכיסוי, כי ביום הזה אנחנו מבינים את התפקיד שלנו. כי ביום הזה אנחנו מבינים שהכיסוי הוא היה רק לצורר גילוי. שלפעמים מתרחקים כדי להתקרב. שלפעמים המרחק הזמני מגביר את מידת האהבה והרצון לחיבה גדולה בין הבורא לבין הבריאה. יש בעולם עמדה שרואה במרחק שבין הבריאה לבין הבורא עובדה קיימת וסופית. ואז העולם עצוב וכל הבריאה עצובה. ופסימיזם גדול נכנס לכל המציאות. המרחק בין הבורא לבין הנברא נקבע. יש מיעוט אור. אנחנו בעולם של חושך ושם נשאר. היחידים שמבינים שהכיסוי הזה הוא לא כיסוי סופי, אלא כיסוי לשם השלמה והופעת אור גדול יותר, הוא עם ישראל. כשאחרים מתעצבים על הכיסוי, אנחנו הופכים אותו לחג בכסה, ליום חגנו. הכיסוי לא מביל אותנו, כי אנחנו יודעים שבאותו רגע שהירח גומר להתכסות, הוא מיד מתחדש ומופיע אור חדש, והאור הזה, אנחנו משתפים איתו פעולה ומיד רצים ומביאים קורבן חטאת. שואלים אותנו כאן, אז מה קורה היום כשאין קורבן? היום כשאין קורבן, יש לנו את האפשרות להתקרב נטו, בלי קורבן. ואז אומר לנו הפחד יצחק את הסוד של היום הזה. למדנו אותו מספר נחמיה. מה ריבונו של עולם רוצה לגלות ביום הזה? אני אוהב אתכם. אני אוהב את הבריאה שלי. אני אוהב את עולמי. אני הולך לחדש ירח, להאיר ולהיטיב. אני בכלל בראתי את העולם מתוך חסד. עולם חסד ייבנה. בריאותיי. האם אתם מוכנים להיות דומים לי? האם אתם מוכנים להנהיג את עולמי כמו שרציתי? אם ביום הזה תעשו חסד, אז אני אדע שקלטתם אותי. אלה שלא עושים חסד, אלה שלא פועלים מתוך חסד, אלא ההפך, הם אותם אנשים שלא מאמינים לא בעולם ולא בריבונו של עולם. לא בעולם של טוב ולא בעולם של חסד. יש עשירים ויש עניים. יש אנשים טובים ויש אנשים שמסכנים. וככה העולם בנוי וככה הוא יישאר. אלה שמבינים שזה לא נכון, שריבונו של עולם רוצה כל הזמן להיטיב, ובכל ראש חודש הוא מאותת, ובתחילת השנה הוא קבע לנו חג דווקא בזמן הזה של התחדשות האור והבריאה, אלה שפועלים אז מתוך חסד, חושפים את האמת הגדולה, שהם מוכנים להיות נענים לקריאה האלוקית. נחזור לאותו פחד יצחק שהביא את אותו פסוק מנחמיה, ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים. מתי אדם נהנה מסעודה כזאת גדולה? כשהוא מבין שריבונו של עולם כל הזמן מיטיב עמו, שהוא מבין שאפילו אם היה ריחוק הוא לצורך קירוב, וההפך, הקירוב שיבוא אחרי הריחוק הרבה יותר גדול מזה. ולמדים אנו מכאן שמעשה החסד ופעולות ההטבה לאחרים נקבעים כמטבע קדושת היום של ראש השנה. זה מה שאמר הפחד יצחק. אנחנו נקרא, כדי להשלים את ההבנה הזאת וכדי לסיים, את הסעיף האחרון במקור מספר 4. מסתרה דלעילה, כך הוא המהלך. מידת החסד של עולם חסד ייבנה בזה היום של ערת עולם, אשר על בניין זה נאמר אסתר דבר. הקדוש ברוך הוא כביכול הסתיר באותו זמן את חסדו, והנה אנחנו בחסד שנעשה ביום הזה נגלה שהחסד האלוקי הוא רק נסתר לטובתנו כדי שהוא יופיע עכשיו דרכנו. לא רק חסד אלא חסד שלא אלינו, לטובתנו, על ידינו, והנה אנחנו עכשיו במדרגה של צלם אלוקים, שלא רק ריבונו של עולם הפועל מן השמיים, אלא הוא פועל עכשיו בארץ, על ידינו ודרכנו, כשאנחנו מקיימים את הפסוק ושילחו מנות לאין נכון לו, אנחנו מגלים שמידת החסד האלוקית, שהיא הייתה המידה המחוללת את הבריאה, היא עכשיו בתוך העולם, ולא רק המידה המחוללת את העולם. תפסנו את האהבה של ריבונו של עולם, ועשינו אותה אני לדודי ודודי לי. ולעומת זאת, בעבודתנו אנו, כך הוא המהלך, שילחו מנות לאשר אין נכון לו, בזה היום של תחילת מעשיך, אשר על זה נאמר, בכסה ליום חגנו, כי על כן בצלם אלוקים ברא את האדם. כלומר, ריבונו של עולם כיסה, ריבונו של עולם הסתיר, וריבונו של עולם מאותת, אני כאן, וריבונו שלו אומר לאדם, עכשיו חסד שלי, חסד שלכם, ואנחנו ביחד בונים עולם. בראש השנה חגנו הוא על זה שריבונו של עולם לקח אותנו שותפים נאמנים לבנות עולם. הוא לא רצה להשאיר את כל הזכויות רק למעלה. הוא רצה להפוך אותנו להיות באמת נאמנים לצלם אלוקים שבנו. המידת החסד הזאת שנגלה בראש השנה היא באמת מידת החסד של בריאת עולם, והיא מראה מהי האמונה אמיתית, תמימה ושלמה, שאנחנו באמת מאמינים שריבונו של עולם לא עזב את עולמו, שהוא לא הפקיר אותו חלילה, אלא הפקיד את עולמו בידיים נאמנות של אנשי חסד, אנשי אמנה. שנה טובה. Thank you.